ערב טוב. אני רוצה לחבר אותנו לאין ספור דורות של נשים וגברים שישבו באופן הזה, בצורה הזאת, אולי בלי המיקרופון, אולי עם פרחים אחרים ולאו דווקא סביונים, אולי עם צבע עור אחר, אולי עם היסטוריה אחרת, אולי עם אוכל אחר. אבל מתחת לאותם השמיים, אלפי שנים, עם לימוד ותרגול שמובילים אל החופש. בדרך לכאן, שככה התחלתי ללכת בשביל, אתם כבר ישבתם כאן בפנים. ושמעתי את המנטרה של התנים. שמעתם אותה? כאן בעולם? זה היה כזה תזכורת כל כך במקום, לאן אנחנו באמת משתייכים. הרמתי את הראש למעלה וראיתי את הירח בתוך העננים, יוצא, חוזר, וואו. הכל מקבל את הפרופורציות שלו ואת המיקום שלו מחזרה. אולי פרופורציות ומיקום זה מילים כאלה יבשות לתנועה הזאת שאנחנו מתבקשות ומתבקשים לעשות כשאנחנו בתוך ההרפתקה הזאת שנקראת החיים, בטעות החיים שלנו, יותר אנחנו של החיים, וביתר סט בתוך מה שנקרא ריטריט, מדיטציה. שומעים אותי? כן? אני תוהה מתי האגודה למעלה נהיה הסימן של, של משהו, אבל כולם מבינים את זה. יש לנו מסורת של לתת שמות לדברים, נכון? איך שהילד נולד, אז אומרים לו, אבא, אבא, אמא, אמא, סבא, סבתא, בובה, יופי, כאלה. הרבה ילדים, המילה הראשונה שלהם זה אור, נכון? זה מעניין. אז המסורת הזאת ממשיכה גם לתוך מה שנקרא שיחות דרמה, שזה שיחה מהסוג הזה שאני עכשיו מציעה לכם. זה יותר כמו שיתוף, הרהורים, מחומרים מתוך החיים, מתוך הדרך, מתוך הלימוד והתרגול שמובילים אל החופש, יחד עם הטייק הספציפי הזה של הבודי מיינד הזה. אז השם, אחרי כל ההקדמה הזאת, השם של השיחה הערב זה עם כל זה ממש, באלף, עם כל זה ממש, וזה שם של ספר שיצא עכשיו, ספר שירים של ענבר, ענבר שפרוני, שהיא גם מתרגלת מאוד ותיקה והיא גם מנחה פה בתובנה, וזה יפהפה, ממש ספר יפהפה. אני רוצה להתחיל עם שיר אחד מתוכו שנקרא מדיטציה בהליכה. הפנס העגול מתחזה לירח מלא, ראשו עטור מעופפים, המפרפרים סביבו כמחשבות מרצדות. אני הולכת יחפה על השביל החם עדיין, מלהט היום, וליבי שקט, כמו אין בעולם חדשות על מגיפות מתפשטות, פצצות מוטלות על בתים, שריפות, הפגנות ענק ומהפכות, כמו לא הומצאו עדיין טלפונים חכמים, תוכניות ריאליטי, רשתות חברתיות. אני פה עכשיו, והלילה, מנחם ופשוט, כמו ביסקוויט בחלב, כמו סיפור ילדים לפני השינה, שלקראת סופו נרדמים. ואני מבקשת להישאר ערה, נספגת באוויר הטרי, בלתי מופרעת, חושיי פתוחים לרשמים, חוצה את הלילה כמו חיה שקטה. החושך מתאבא סביבי. אז אני חושבת שאחרי לילה ויום וערב כבר אפשר לנחש שהשיר הזה נכתב פה בשבילים של אנדור. אפשר אולי להתחבר לחלק מהדימויים והחוויות כאן. אולי זה באמת שם המשחק, עם כל זה ממש. היכולת שלנו להתחבר כבני אדם לאנושיות הפשוטה הזאת, שלפעמים היא יכולה להיות הדברים הכי קטנים שנראים לנו קטנוניים, ולפעמים היא כל כך עצומה, או היכולת שלנו לראות את הרקיע. שיר של רומי שאומר, My heart is so small. How could you place such big sorrow in it? ואז מגיעה התשובה. Look, he said, your eyes are even smaller, yet they behold the world. ליבי כל כך קטן, איך יכולת לשים כזה צער גדול בתוכו? ראה, עיניך אפילו קטנות יותר, עדיין הן מחזיקות את כל העולם. אז כשאנחנו מתיישבים לנו על הכרית, שעה אחרי שעה, הולכים בשבילים, לפעמים מה שתופס אותנו יכול להיות הדבר הגדול הזה של לחוות את הרקיע מעלינו, ואנחנו יצורים קטנים שהולכים בתוך חלל, מוקפים, עצים, שחיבקו כבר הרבה מאוד יוגים ויוגיות. ולפעמים יכול לקרות לנו בדיוק ההפך. אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם התנועות הכי מכאיבות של הנפש. ולספר לעצמנו סיפורים על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם, סיפורים קשים ומכאיבים, שמכאיבים לנו. ויש מין דפוסים כאלה שהולכים וחוזרים ומציגים את עצמם, כשאנחנו שמים את עצמנו בדרך הזאת. כי בכל הדבר מאוד מאוד פשוט. נכון? מה פשוט מזה? לשבת, לשים לב. לשבת, להיות עם הנשימה. אני חושבת שאין דבר יותר יחף מזה. והדבר הכי קטן הזה, הכי פשוט הזה, חושף אותנו לשלל של דפוסים אישיים, וגם לא רק אישיים, ביחס שלנו, בראייה שלנו, במבט שלנו, על עצמנו, על אחרים, על העולם. ואני רוצה הערב לעשות את השמינייה הזאת, בין ה... יופי והכוח והעוצמה והאהבה שלנו ושיש בנו כפוטנציאל שמתממש בכל רגע, אם רק נרשה לו, ובין המקומות שבהם אנחנו שוכחים ומזדהים ומתבלבלים ומחזיקים את עצמנו קטנים, 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 קטנים. אחד הספרים הנפלאים שיצאו עכשיו נקרא זן ו... אומנות הצלת הפלנטה, אחלה שם, כבר אומר הכל, של תיך נתן שהזכרנו פה, נפטר לפני שנה, בסיבה טובה, זן מאסטר. נפלא נפלא, מורה נפלא. והאמת שרק, באמת ככה, כמה מילים ממנו, הוא מתחיל ככה את הספר, במשפט הכי יפה ששמעתי, הרבה זמן כבר. הוא אומר, יופיו של כדור הארץ הוא פעמון של תשומת לב. אז כמו הפעמון הזה שמחזיר אותנו, כן, מזכיר לנו, אומר, עכשיו משהו הסתיים, נגמרה המדיטציה. במסורת של תיך נתן מצלצלים בפעמון, כדי להזכיר רגעים של תשומת לב. והוא מדבר על זה שהיופי היופי של הפלנטה, היופי של כדור הארץ, הוא סוג כזה של פעמון, של תשומת לב, איזושהי תזכורת לתשומת לב. וזה הולך יחד עם יופי ולא בכדי, כי היכולת שלנו כבני אדם היא אינסופית, גם ליופי וגם לחסד וגם לאהבה, וגם להסתבך בתוך המערבולות הכי בוציות שיש. ואי אפשר לעשות מעקפים רוחניים, או אם תרצו בישראל של היום, עוקף קלקיליה, כדי לא לראות את השכנים ולא לחוות את הקושי. אנחנו צריכים לדעת את הגם וגם, כדי שנוכל להיות בתודעה הפתוחה, הרחבה, החופשייה. ההזמנה של החיים מאיתנו היא לא להשאיר שום דבר בחושך, שום דבר כבול וקטן ואסיר. אז אם אני רגע מפנה את המבט לתהליך המדיטטיבי ולמה קורה לנו כשאנחנו יושבים לתרגל מדיטציה, אז אמרתי את זה בקבוצות שנפגשו איתי, אני אוהבת את הדימוי של בריכת יער, צלולה. אין לנו הרבה כאלה בארץ, אבל אפשר להשתמש באחת השלוליות כאן כדי לדמיין את זה, אבל תדמיינו בריכה מספיק גדולה בשביל שאיזו חיה גדולה תיכנס אליה וככה תהנה ממנה, פיל גדול כזה שמשתכשך במים ועושה אמבטיה ושוטה ומשפריץ עם החדק, וכשהוא יוצא הבריכה ממש לא צלולה יותר, נכון? הוא שם מלא בלגן ובטש עם הרגליים, ואנחנו יושבים על שפת הבריכה וכל מה שאנחנו רואים זה את המים האחורים. ואם אנחנו לא נדע שהיה שם פיל קודם, נחשוב שככה זה, שזה מה שיש. ויכול להיות שנתווכח עם הדבר הזה אפילו, ולא נאהב אותו, ונרצה שהוא יהיה אחרת. ויכול מאוד להיות שננסה לקפוץ לתוך הבריכה, ולנסות לנקות אותה מבפנים, כדי שסוף סוף היא תהיה צלולה כמו שאנחנו רוצים. אבל איך שזה עובד בדרך כלל, זה דווקא במקרה הזה, להפסיק לעשות בלגן, לשבת בנחת, בשקט, על שפת הבריכה. עצם הישיבה שלנו, עצם זה שלא נקפוץ פנימה, ושגם אף חיה גדולה אחרת כמונו לא תקפוץ פנימה, מתחילה לעזור לתהליך הזה של ההצטללות. התהליך של ההצטללות קורה לבד. מספיק שלא נכנסנו ועשינו בלגן, כבר החלקיקים שוקעים. החלקיקים שוקעים, ההצטללות קורית. זה לא קודם הם שוקעים ואז היא קורית. זה כמו wood and tree. אי אפשר להפריד בין השניים. כשיש את הרגיעה, עולה הצלילות. כשעולה הצלילות, זה פותח פתח למה שהבודה קרא לו liberating insight, תובנות שמשחררות. והתובנות שמשחררות אותנו הן ה-stepping stones בדרך אל החופש. והתובנות האלה יכולות להיות אישיות ממש, שקשורות לחיים הפרטיים שלנו. והן יכולות להיות אוניברסליות, הן יכולות להיות מאוד גדולות כאלה, תובנות על החיים, תובנות על המוות. שני הנושאים החביבים עליי. תובנות על מה זה להיות בן אדם בעולם. תובנות על שינוי, על ראיות. תובנות על מה זה האני הזה. מה זה העצמי הזה, מה זה האגו הזה, את מי אנחנו משרתים. תובנות לגבי ההיסטוריה האישית שלנו. התובנות האלה מגיעות כשיש להן את ההזדמנות סוף כל סוף לעלות. וכל מה שאנחנו עושים פה אולי בחיים האלה בכלל, זה לתת להם את ההזדמנות הזאת לעלות. והתפקיד שלנו הוא תפקיד קטן וחשוב. התובנות מעצמן מגיעות. או שלא. בקצב שלהן. שמתם לב שהחיים זה הדבר הזה שקורה בקצב שלו? חירן אמר לנו אתמול, יש לו חברה שאומרת, החיים הזאת, החיים הזאת, הדברים שקורים בחיים האלה, כן? בקצב שלהם, ואנחנו יכולים לשבת עם איזשהו סטופר ולהגיד, אבל כמה זמן אפשר לסבול מלב שבור? כבר עברו שעתיים, כבר עברו יומיים, כבר עברו שנתיים. נו כבר. או מה פתאום אני מגיב כמו ילד קטן? אפשר לחשוב מה כבר אמרו לי? ואנחנו מתחילים להתווכח עם עצמנו ועם התגובות הפנימיות שלנו. לא מוצאים שם מנוחה. ומה שאנחנו מתבקשים אליו, זה א', להפסיק לבלגן. להפסיק לקפוץ לתוך הבריכה הזאת, ולתת לדברים שצריכים לשקוע, לשקוע, ולהצטללות שקורית בזכות השקיעה הזאת, לקרות גם כן. ואז כשהיא קורית, יש לנו את ההזדמנות סוף כל סוף לראות מה יש שם באמת בפנים. מה יכול להציג את עצמו סוף כל סוף בפנינו, איזו חיה בישנית חיה בנו, יותר נכון, להקה שלמה של תנים, תגידו איפה הם במשך היום, מתחבאים, ופתאום יש להם את השעה הזאת שלהם, אם רק נהיה בשקט מספיק, נגיד בריטריט מדיטציה, ואז אפשר לשמוע. והשמיעה קורית בכל מיני מובנים. אותי זה תמיד מחבר לחלק הבר שבכולנו. היסוד החי הזה שכנגד כל החוקים צועק לירח ואומר, אני כאן, אני חי, אני בכמיהה כזאת. לפעמים נדמה לנו שהגענו לעולם הזה עם או בלי הוראות הפעלה בכלל, או יותר גרוע מזה, עם הוראות הפעלה של מכונת כביסה, או משהו אחר ממה שאנחנו. תלחצי ככה, יקרה ככה. לא. בעצם מלמדים אותנו את הדברים הלא נכונים. זו תרבות שלמה שמייצרת את המוח בצורה הזאת. היום המחקרי מוח הכי עדכניים מדברים על זה. תרבות מייצרת מוח. ואם התרבות מייצרת מוח, בוא נייצר את התרבות אחרת. כי איך שהמוח שלנו עובד, כן, מה שאנחנו קוראים לו האגו, הסלף, מנגנון ההישרדות שלנו, הוא לא כל כך מתעניין ב-well-being שלנו. הוא מתעניין בלשרוד. ויש כל מיני ככה תוצאות מחקרים שמראות על מה שקיים אצל רוב האנשים, מה שנקרא באנגלית mild anxiety in the background. איזושהי, כל הזמן מין רטט כזה מאוד לא נוח, anxiety, חרדה, mild, איך אומרים? הבנתם? ברקע, מין תוכנה כזאת שכל הזמן רצה, כל הזמן רצה, כל הזמן רצה, ונדמה לנו שככה זה, ככה זה החיים, זה לא. אנחנו צריכים לדעת איזה סוג של יצור אנחנו, איזה סוג של יצור פרא אנחנו, לא מכונת כביסה, יצור פרא. ולכן, כשאנחנו יודעים יותר לעומק מי אנחנו ומה אנחנו, אנחנו יכולים גם אולי סוף סוף לעבור מעבר למנגנוני ההגנה שלנו, שמיועדים לשמור עלינו בחיים. הם עושים עבודה לא רעה, אבל על הדרך הם גונבים לנו את ה-well-being. אתם איתי? זה מובן מה אני אומרת? ברור? כן? יופי, תודה. זה עוזר לי לראות את הכן הזה. לפעמים אני מדברת לעצמי כזה. אז כשאנחנו יושבים למדיטציה, יש כמה דברים שהם מאוד אופייניים שקורים לנו, ויהיה טוב שנדע how to deal with it. מה מפעיל אותנו שם ומה יכול לשחרר אותנו שם. אז יש בלימוד הקלאסי את מה שנקרא חמשת האורחים, או חמשת המכשולים, או חמש תנועות שחוצצות בינינו ובין ה-well-being שלנו, הן למעשה חמש דלתות שיכולות להוביל על החופש, אבל טוב להכיר אותן, טוב לדעת אותן. תחשבו על חמש דמויות שמגיעות לבקר אתכם, אבל כל דמות יש לה חמולה כזאת יחד איתה. זה לא רק הדמות הזאת, זה כל מיני ביטויים וגילויים שלה. אבל נגיד הדמות הראשונה יכולה להיות המקום הזה שלה, אני רוצה משהו שלא נמצא כאן עכשיו. עכשיו, אני לא רוצה להכניס לכם רעיונות לראש ולגרום לכם ליותר דוקה. מי שלא יודע מה זה דוקה, אי נחת, חוסר סיפוק. לקבל מה שאנחנו לא רוצים, לא לקבל מה שאנחנו כן רוצים, זה פחות או יותר, הדמות הזאת היא מתחילה לקרום אור וגידים. אנחנו מאוד מאוד רוצים משהו שלא נמצא כאן עכשיו, וכל התודעה שלנו הולכת לשם. קרייבינג, קרייבינג, השתוקקות. אורחת כזאת היא מגיעה. טוב, אז שניתן כמה דוגמאות, נכניס לכם רענות לראש. נורא, 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 נורא בא לנו, נעשה את זה נורא פשוט. אנחנו חושבים למדיטציה והכל בסדר, אבל פתאום מתחילה מתנועה פנימית של אני חייבת שהפעמון הזה כבר יצלצל. חייבת, 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 ויש לנו משהו פנטזיה מתוקה על מה יקרה לנו כשנשמע את הצלצול הזה. כשנשמע את הצלצול הזה, אז נהיה מאושרים. כשנשמע את הצלצול הזה, כל הצרות שלנו יפסיקו. וכל הסיפור הזה שרץ לנו במוח במשך 40-45 דקות. והתאום של הסיפור הזה, תאום של הדמות הזאת, היא אותו דבר הכפוך, הדבר שנמצא כאן עכשיו, אנחנו לא רוצים אותו. שוב, זאת ההגדרה לדוקה, לאי נחת, לסבל, לחוסר סיפוק, לאי סביעות רצון. משהו נמצא כאן עכשיו, כמו למשל עוד ועוד 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 מהמדיטציה, אנחנו לא רוצים אותו. דחייה. כן, האורחת של הדחייה מגיעה לבקר. וגם כאן שימו לב לכם עובדות מאוד יפה ביחד. אנחנו מאוד לא רוצים את ה... לא יודעת מה, עוד דקות של מדיטציה, ואז, או את הכאב בברך, או את המחשבה התורדנית, או את כל הדבר הזה, ומאוד רוצים שזה ייגמר, מאוד רוצים שהפעמון יצלצל כבר, נכון? יש את התנועה הזאת שיכולה להיות מאוד מאוד חזקה. אצל הרבה אנשים, ברגע ש-45 דקות נגמרות, ויש את הצלצול הגואל, אז מתחילה המדיטציה. ממש ככה. נאבקנו 45 דקות, ואז סוף סוף, אפשר לנוח. קיבלנו את מה שרצינו, יש מומנט כזה של סטיספקשן, ועכשיו, עכשיו אני יכול. כן, כן. שימו לב לטריק הזה. זה עוד אחד מה-how to, כן? מעניין מאוד. מה קרה כאן? הפסיק המאבק. הפסיק המאבק. והפתרון כמובן לא תמון בצליל של הפעמון, אחרת תאמינו לי, אני ודוד ואירן וכולנו היינו הולכים ומצלצלים מהבוקר עד הערב, כולל בלילה, רק שיהיה לכם טוב. לא עובד ככה. זה עובד ביחס של המיינד שלנו כלפי. אז טוב להכיר את שני האורחים הראשונים האלה, כדי לדעת איך עובדים איתם. קודם כל לדעת שזה אורח וזה לא אמת, זה כבר דבר גדול. ולשים לב למאבק שקורה, למאבק שמתחולל בנו, לאחוז במה שלא נמצא כאן, להדוף את מה שכן נמצא כאן, שתי התנועות הכל כך אנושיות, כל עולם הפרסום עובד איתם, מאוד יפה, בגאונות, כן? כדי לגרום לנו לצרוך מה שיותר. אם רק יהיה לכם את ה- whatever it is, אז, נכון? יהיה כמו הפרסומות קוקה קולה האלה או... אנשים צעירים, פוטושופ, כן, כאלה, מאושרים. אם רק תיפטרי מהדימום הזה, כן, תלכי עם בגדים לבנים, אז זה יהיה מושלם, זה יהיה נקי, זה יהיה נהדר, לא אנושי. דו מימד, חד מימד, אין חיה כזאת, מזל שאין. התנים מייללים, זה הסיפור שלהם. ככה הם אמורים להיות. ויילד. האורחת השלישית, הנמנום. המקום הזה שנרדם. נרדם, נרדם, נרדם. טוב, גם המזגנים, וגם הזה, וגם שהוא מאוד רחם כזה, וגם המדיטציה. יכול יכול להיות מאוד משעמם, נכון? אולי נרדמתם? מי עוד לא נרדם? מי נרדם היום? אוקיי, הסתכלו מסביב. הרבה. אז הרבה פעמים ההירדמות היא הדבר הכי טבעי שיש, כי באנו מחיים סופר עמוסים, ופתאום עצרנו, ופתאום התיישבנו, ופתאום נורא נעים לנו, וגלי אלפא מתחילים, ואתם יודעים, ככה השינה מתחילה, קודם כל צריך איזה פרק זמן של גלי אלפא, לפני שהחומר במוח יתחיל, ההורמון הזה יתחיל, איך זה נקרא? פתאום ברח לי השם של מלטונין, תודה. אז משהו משדר למערכת, יופי, 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 אנחנו לפני שינה נרגענו, אנחנו נרדמים, זה מאוד מאוד טבעי, שינה טובה פותרת את זה. צהריים, מנוחה, שנץ, כאלה. אם ישנו וישנו 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 וזה לא עובר, סיכוי טוב שזה לא רק עייפות פיזית, זה גם עייפות נפשית וגם הרבה התנגדות. מה שבאמת מעייף אותנו זאת ההתנגדות. ושתי האורחות שהזכרתי קודם, אנחנו מהתנגדות למה שנמצא. תבדקו, תבדקו איזה תנועה בפנים מתנגדת ולמה. יכול להיות מעניין. ואיך שאנחנו עובדים עם זה במדיטציה, מעבר ללבדוק ולראות מה קורה לי שם בפנים, אפשר פשוט לפתוח עיניים, אפשר לקחת כמה נשימות עמקות, אפשר לעמוד. עם עיניים פקוחות, עדיף. ואז ככה, כמו משהו התעורר בנו, ובסשן הבא של ההליכה, פשוט לצאת להליכה מהירה יותר, נוכל לנשום אוויר, לנשום יותר חמצן, לצאת החוצה באמצע הישיבה, אם ממש ממש אתם נרדמים, ואתם לא יכולים יותר לצאת החוצה, להליכה מהירה, לשתות קצת מים, כל מיני כאלה שעוזרים לנו לחזור להיות בנוכחות. האורחת הרביעית שהולכת יחד איתה, אותו דבר רק הפוך, אי שקט. אי שקט, שממש, הרבה פעמים הם ממש באות יחד, הנמנום, הפיצות הזאת, המקום הזה שנרדמנו שם לחיים שלנו, ואז מתחיל אי שקט מאוד גדול, והרבה פעמים אי שקט הזה מאוד מעייף אותנו, ואז אנחנו נרדמים. או ההרדמות הזאת היא מעוררת בנו אי שקט, הם הרבה פעמים באים ביחד. הבודה תיאר את זה כמו לשבת אל קן נמלים, קן טרמיטים, הודים, קשוח. קינים גדולים ממש, כן. כל הגוף מעקצץ, אנחנו רוצות לסדר את התנוחה, מזיזות רגע את הרגל, ואז זה לא מסתדר, וזה לא מסתדר, וזה לא מסתדר, ומוצאות את עצמנו במין לופ כזה של כל הזמן לגרד, לסדר, לזוז. וואו, זה לא קל, זה קונדישן לא קל לעבוד איתו. אבל אפשר גם כאן רגע להגיד, אוקיי, אני כאן עכשיו, אני רוצה להרגיש את כל הגוף כולו, אני עם הנשימה שלי עכשיו, אני מרגישה את הקרקע, אני חווה אי שקט, ממש לקרוא לילד בשמו, לתת שם לדבר הזה, כן? מאוד מאוד מועיל, מאוד עוזר, מאשר זה נהיה מן האמת, ועכשיו זה מי שאני, וכל העולם נצבע בצבע הזה. האורח, האורחת החמישית שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, זה האורח, האורחת של הספק. עכשיו, עם ספק זה טריקי, כי יש ספקות שהן מאוד חשובים ולא נרצה לוותר עליהן. אבל יש ספקות שהן לא רק לא חשובים, הן אלה שמקלקלים לנו את ההוראות הפעלה. זאת אומרת, ממש בשורש בעברית הספק מפסיק. הוא מפסיק איזושהי תנועה שהיא בריאה. אנחנו הולכים לאנשהו עם התרגול שלנו, ומשהו עולה, ספק עולה, אומר, אולי זה לא באמת בשבילי. הגענו למשהו, כמעט נגענו במשהו, כמעט משהו חשף את עצמו בפנינו, ומשהו אומר, לא, 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 לא. אולי התרגול הזה לא בשבילי, אולי זה לא מתאים לי, אולי זה מתאים למישהו אחר, כולם יושבים ככה, מה זה יפה, כמו פסלים של בודה, ורק אני whatever, כן, השלם את החסר. אולי הדרך הזאת לא מתאימה לי, אולי המקום הזה לא מתאים לי, כן, זה יכול להיות פשוט ספק על הכל, זה יכול להיות ספק על התרגול, זה יכול להיות ספק אם אתם מכירים אותו מהחיים שלכם. הבעיה עם הספק זה שהוא מתחזה לאמת, עוד הרבה יותר מכל האורחים האחרים, וזה נדמה לנו שזה הדבר, וזאת המציאות. אני מזמינה אתכם לעשות דבר קטן פשוט, להטיל ספק בספק. לשים סימן שאלה מאחורי הקולות האלה, שמתחזים לאוטוריטה כזאת שיודעת בתוכנו, והאומנם, לא, לא, זה ממש לא בשבילך. האומנם. מה יקרה אם אני אנסה? אולי אני אתן לזה צ'אנס, עוד קצת. מה יקרה, dare I say, אם אני אתמסר? רק לישיבת המדיטציה הזאת, עם כל מה שיקרה בה, יאללה, אני צולל לזה. כזה מין. אז פחות או יותר, אלה הם הדברים העיקריים, ויש עוד המון המון אחרים, אבל המבט עליהם ולקרוא להם בשם מתחיל להפנות אותנו אל הדרך הזאת שמסכימה לראות ולזהות בלי להזדהות. ואיזה מרחב יכול להיפתח בתוכנו כשאנחנו עושים את התנועה הפנימית הזאת של מה קורה עכשיו? האם אני יכול לראות את זה בלי להיות תגובתי? וזה מתחיל מהאלף בית הכי קטן של כאב בברך, שיכול להיות שהסרט שרץ לנו עכשיו בראש, מיד מגיע לכדי קטסטרופה. מה זה אומר? ואני עושה לעצמי נזק, ואוי ובוי, והם לא מבינים פה כלום, וזה ממש מסוכן, וכל מיני כאלה. וזה בסך הכל התחיל מכאב קטן בברך. אז איך אפשר להישאר עם הכאב הקטן הזה בברך? בלי לעשות ממנו טרגדיה, דרמה יוונית. לשים לב לכוח של המיינד, אני מזכירה לכם, זה מנגנון הישרדות. כל מה שמעניין אותו זה ההישרדות שלנו, מזל שיש אותו. אבל זה מנגנון שיצא משליטה, קצת כמו דלקת. ואם ניתן לו עוד דלק, אז זה כמו כדור שלג, הוא ממש ייקח אותנו לאן שהוא רוצה. אז הרבה פעמים התנועה היא תנועה חזרה פנימה. לאלף בית הכי הכי בסיסי, כמו שדוד דיבר היום בהנחיות על התחושות, להיות עם הכאב, מה זה אומר? אפשר ממש, פרופו עבודה עם כאב, לראות מה קורה מתחת לכותרת הזאת שנקראת כאב. מתחת לכותרת שנקראת רגל שנרדמת. הרי היא לא באמת שמה פיג'אמה, וונזי או מה שזה לא יהיה, והלכה לישון, נכון? רגל שנרדמת, מה יש בה? מה יש בה? יקצוצים, מה עוד? Noble silence. יקצוצים, קיבוץ, יופי, חום קור, כבדות, חוסר תחושה, יופי, נימול, נכון? עוד הרבה הרבה כאלה, תראו כמה שזה אוניברסלי. כל הדברים האלה ביחד מגיעים לתודעה בתור ציור, הרגל נרדמה, ומיד יכול לעלות בנו פחד. אוי ובוי, מה זה אומר? נזק וכו' וכו'. שימו לב למהלכים של המיינד. עוד פעם, מנגנון הישרדות, איך הוא עובד? כאנשים שמתרגלים מדיטציה, מה שאנחנו לומדים לעשות, וזה די האלף בית הבסיסי, קודם כל, don't freak out, בלי פאניקה, נכון? ככה זה במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שזה מעבר למגבת שצריך לקחת אותה איתנו. בלי פאניקה, קודם כל, בלי פאניקה. אוקיי, מה קורה עכשיו? וממין סקרנות כזאת, בעניין, בחקירה, אוקיי. יש פה דקירה, יש פה תחושת נימול. בלי כל הדרמה, יש פה את זה, יש פה את זה, יש פה את זה. משהו ביכולת שלנו להסתכל בשקט על הרעש, פותח לנו עוד ועוד דרגות חופש. עכשיו תראו, אנחנו מתאמנים פה. זה כמו סוג של קייטנת אימונים. עבודה כזאת עם המיינד שלנו, וזה יהיה לנו אחר כך כל כך מועיל. למה שנקרא החיים שם בחוץ. אז אני רוצה להמשיך קצת את החלק מהטקסט של תיך נתן. הוא אומר, כדי לשמוע את קריאתה של האדמה ולהיענות לה, שקט הוא תנאי הכרחי. אם אין בכם שקט, לא תוכלו לשמוע את הקריאה שלה, קריאת החיים. לבכם קורא לכם, אבל אינכם שומעים. אין לכם זמן להקשיב ללבכם. תשומת לב עוזרת לנו לעצור את היסח הדעת ולחזור לנשימה שלנו. כשאנחנו שמים לב רק לנשימה פנימה ולנשיפה החוצה, תוך מספר שניות אנחנו מתעוררים לעובדה שאנחנו בחיים, שאנחנו נושמים פנימה, שאנחנו כאן, אנחנו קיימים, אנחנו לא בלתי קיימים. מתבהר לנו, אני כאן בחיים. אנחנו מפסיקים לחשוב על העבר, אנחנו מפסיקים לדאוג לעתיד. אנחנו ממקדים את כל תשומת ליבנו בעובדה שאנחנו נושמים. הודות לנשימה המודעת שלנו, אנחנו משלחים את עצמנו לחופשי, הוא כותב. אנחנו חופשיים להיות כאן, חופשיים מחשיבה, מחרדה, מפחד, מהישגיות יתר. בעצם, האפשרות הזאת שלנו, כמו לחתוך את העבר ולחתוך את העתיד, ממש to chop off past and future, ממש להישאר לרגע שהוא דבר לא מדיד, לרגע, בלי הבלגן שעשינו בבריכה ההיא של העבר, בלי הבלגן שעשינו בבריכה ההיא של העתיד, בלי לקפוץ פנימה ולהתחיל לשחזר דברים שקרו בעבר, בטח יצא לכם לעשות את זה מלא פעמים. אנחנו משחזרים משהו שהיה, משחזרים שוב ושוב ושוב ושוב, מריצים אותו בראש מתוך איזושהי תקווה לתקן אותו. זה לא יקרה. זה עבר, זה נגמר. אבל משהו במיינד השתבש שם, באופן הזה. אותו דבר כלפי העתיד. אם נעשה מספיק חזרה כלפי משהו שבאופן ספקולטיבי אולי יקרה, אולי ככה נהיה מוגנים ובטוחים. כן? וההלך מחשבה הזה גוזל מאיתנו משהו מאוד מאוד יקר ערך. מה יכול להתאפשר כשאנחנו לא בעבר, אנחנו לא בעתיד? אפילו אפשר לשכוח מהמילה הזאת הווה. ואנחנו בנוכחות מלאה, עם מה שיש, בלי אג'נדה. לא צריך לפתור שום בעיה. לא צריך לענות על אף חידה. לא צריך לסדר את כל הבלגנים של החיים שלנו. מה קורה אז? כשהבריכה הזאת סוף סוף מצטללת, כי למדנו how to. לפחות חלק מה-how to. לא לקפוץ פנימה. לא לעשות עוד בלגן, לא להתחיל להביא את כל ההיסטוריה ולשחזר אותה, לא להתחיל לעוף לעתיד ומה יהיה ולעשות חזרה לקראתו, למשל. לשבת בשקט, בנחת, בסבלנות, בלי סטופר של יאללה, כמה זמן, בקצב שלו, הדברים ככה מתבהרים, מצטללים. ואז כשהם מצטללים, ואנחנו מתחילים לראות פנימה, כל מיני דברים מעניינים יכולים לקרות. כמו למשל לראות עוד ועוד דפוסים שלנו. ודרך הראייה שלנו, הם מתחילים להשתחרר. והראייה הזאת שלנו היא ראייה צלולה. היא ראייה שלא נפרדת מהצלילות של הבריכה. כשהראייה מתחילה להיות צלולה, היא הולכת יחד עם לב שהוא חם. שימו לב, זה מעניין. הראייה הצלולה היא לא ראייה של מדען, בהכרח שמסתכל באופן קר מתחת למיקרוסקופ על איזה, לא יודעת מה, אמבה. חושב רק על, סליחה אם יש פה מדענים בקהל שזה מה שהם עושים. אלא זה משהו שמערב את כל כולנו, את כל החלקים שלנו. הראייה הזאת היא לא נפרדת ממה שנקרא איכויות הלב. איכויות הלב שכוללות בלימוד הזה את האהבה, ידידות, את החמלה, את השמחה, את האיזון הפנימי העמוק, אלה איכויות שאין בהן מתח, שאין בהן מאבק. כשאנחנו חווים אותן, חוות אותן, אנחנו ברגע הזה, כן, שהוא נטול מאבק, זה הרגע הזה שקורה אחרי שהפעמון מצלצל, ונורא רצינו שהוא יצלצל. זה הרגע הזה שקורה אחרי שקיבלנו את מה שרצינו, נגיד שזה, מה שזה לא יהיה, אוכל נורא טעים, או הקוס קפה שחיכינו לה בבוקר, והשלוק הראשון נפלא, נהדר, כל כך חיכינו לזה. משהו במתח שלנו יורד, ולרגע הבריכה מצטללת. זה לא הטעם של הקפה, למרות שהוא טעים, אני מתה על קפה. אבל זה לא יכול להיות הטעם של הקפה שיעשה את זה, כי אחרת היינו שותים עוד ועוד מזה, וכל הזמן היה לנו רק יותר ויותר טוב. לא עובד ככה. אנחנו מתחילים לראות איזה מכונה מורכבת אנחנו, אנושית, מופלאה, מעניינת. והצלילות הזאת, שאנחנו מגיעים אליה בזכות זה ששקטנו, שעצרנו, שהתבוננו, שנתנו לדברים לקחת את הקצב שלהם, להראות את עצמם בפנינו, מתחילה לראות יחד עם הלב, דברים יותר לעומק. ויכול להיות שעולים דברים מתוך העומק, כל מיני יצורי ים כאלה של עומק, שמרימים את הראש סוף סוף כי יש להם הזדמנות. ופה מתחילים אתגרים אחרים לגמרי, מעניינים לא פחות, אולי אפילו יותר. איך אנחנו עובדים עם יצורי המעמקים האלה, שעולים מתוכנו? ושוב, כן, אותה הגישה של לשבת עם לב חם, עם תודעה צלולה, לשבת להסתכל בכבוד, בעניין, להזמין אותם לידינו, להציע חברות. המקום הזה של כבוד, אגב, ריספקט באנגלית, בא מהרספקארה בלטינית, להסתכל מחדש. היכולת שלנו להסתכל על משהו מחדש, לא לדעת אותו מהישן שלנו. זה מי שאני תמיד, אני תמיד כזה, הוא תמיד כזה, היא תמיד כזאת. העולם תמיד כזה. להסכים להיות מופתעים. ויכול להיות שבמקומות האלה של העבודה הזאת, של התרגול, של ההרפתקה, משהו מתחיל להתגלות, שיותר קרוב אלינו מאשר הדבר הכי קרוב. משהו שאפשר לקרוא לו הטבע האמיתי שלנו, מה שטבוע בנו מלכתחילה, ושהוא נמצא כל הזמן כפוטנציאל, ושיש בידינו לפתח אותו, לטפח אותו, להעצים אותו. We are made for love. אנחנו עשויים לאהבה. ובדיוק כמו שיש לנו פוטנציאל לכאב, יש לנו פוטנציאל לעונג, ויש לנו את האפשרות המופלאה האנושית לפריצה של הלב והתודעה. באחד הספרים האחרונים שלו, ג'ק קורנפילד, כותב על זה, ספר שנקרא אין זמן טוב להווה. למצוא חופש, אהבה ושמחה במקום שבו אתם נמצאים. תכלס, איפה עוד נמצא אותה? No time like the present, קורא לזה. והוא אומר ככה. לא משנה איכן יהיה, נוכל לראות את העולם מבעד לעיני האהבה. ללא אהבה, הכל מאולץ, שלא לומר מזויף. כשיש אהבה, אנו עומדים לנוכח כל סודות החיים. הלב האנושי משתוקק לאהוב ולהיות נאהב, ובכל זאת, לעתים קרובות אנחנו פוחדים. נפגענו, נבגדנו, ננטשנו, לא הובנו כראוי, נאלצנו להתגונן, נזנחנו. בסיפור האהבה שלנו הפך לסיפור אימה, שדי האובדן והכאב רודפים אותנו, מזהירים אותנו שלא נסתכן, ומציעים להקים חומה שתגן עלינו מפני אובדן ודחייה נוספים. נכון, נפגעתם ונזנחתם, אבל מצאתם דרך לשרוד את הברכים הטראומטי, וכעת דלת הכלא פתוחה. אתם יכולים לצאת בכל עת שתרצו. כמה זמן תמשיכו לסגור את לבכם? כמה זמן תמשיכו להפנות עורף לאהבה? אז אני רוצה להזמין אותנו להרהור הזה, ליכולת האנושית המופלאה שלנו, להיות גם קטנים, 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 כמידת המיינד שלנו שחושב עלינו את הדבר הזה, וגם עצומים לאין שיעור, כשהלב מסכים להיפתח למרות הכל, ולאהוב. ואהבה היא דבר שהוא יותר קרוב אלינו מקרוב. וכשמדובר על אהבה, לפחות בלימוד הזה, בהחלט לא מדובר רק על רגש. מדובר על מצב תודעה, הלך נפש, הלך רוח, שרוצה בטובתו, בטובתה של מישהו. והמישהו הזה יכול להיות אנחנו עצמנו, ויכול להיות מישהו לידינו, וזה יכול להיות העולם. אבל אלה הם המקומות שמוציאים אותנו מהעצמי הקטן והמקובץ אל הפוטנציאל האינסופי שלנו, להיות מי שאנחנו חולמים שאנחנו יכולים להיות. אין סופי, עד מי שאנחנו באמת. אז אני רוצה להזמין אותנו לכמה רגעים של ישיבה שקטה, לתת לה מילים לחלחל. עם כל זה ממש. אני קוראת שוב את השיר של ענבר. הפנס העגול מתחזה לירח מלא, ראשו עטור מעופפים, המפרפרים סביבו כמחשבות מרצדות. אני הולכת יחפה על השביל החם עדיין, מלהט היום, וליבי שקט. כמו אין בעולם חדשות על מגפות מתפשטות, פצצות מוטלות על בתים, שריפות, הפגנות ענק ומהפכות, כמו לא הומצאו עדיין טלפונים חכמים, תוכניות ריאליטי, רשתות חברתיות. אני פה עכשיו, והלילה מנחם. ופשוט, כמו ביסקוויט בחלב, כמו סיפור ילדים לפני השינה, שלקראת סופו נרדמים, ואני מבקשת להישאר ערה. נספגת באוויר הטרי, בלתי מופרעת. חושיי פתוחים לרשמים. חוצה את הלילה כמו חיה שקטה. החושך מתאבא סביבי. בואו ניתן לעצמנו לחצות את הלילה בדממה הזאת השקטה. עם כל מה שיש בנו, עם עומק הבריכה והאפשרות שלה לצלילות. ועם מלוא הפוטנציאל האנושי שלנו לחיות ולאהוב. תודה על ההקשבה. זמן עכשיו ל...